שלום וברכה, לימוד הרמב״ם מימים.
אנו עוסקים בהלכות ערכין וחרמין בספר הפלאה בפרק השני. הלכה א', אומר הרמב״ם, האומר ערך ידי או ערך עיני או רגלי עליי, או שאמר ערך יד זה של אדם זה או עינו עליי, לא אמר כלום. ערך ליבי או חבדי עליי, או ערך ליבו שפלוני או חבדו עליי, נותן ערך כולו. כל אלה הם איברים שהנשמה תלויה בהם, והתורה אמרה, בערכך נפשות, תלה הכתוב בנפש. וכן, כל עבר שאם ינטל מן החי ימות, אם אמר ערכו עליי, נותן ערך כולו. הלכה ב', אמר חצי ערכי עליי, נותן חצי ערכו. ערך חצי עליי, חצי גופי, נותן ערך כולו. שאי אפשר שינטל חציו ויחיה. הלכה ג', האומר דמי ידי עליי, או דמי יד פלוני עליי, שמין אותו, מעריכין אותו, כמה הוא שווה ביד, וכמה הוא שווה בלא יד, ונותן להקדש. כיצד, אם נמכר הוא כולו, יהיה שווה 50, ואם ימכר חוץ מידו, שתישאר ידו זו לבעליו, ולא יהיה לה לוקח בה כלום, שלא יעשה בה מלאכה לרבו שני, אלא לרבו ראשון, שווה 40. נמצא, זה יתחייב לשלם להקדש 10, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ד', האומר דמי ראשי או חבדי עליי, או דמי ראשו של או דמי ראשו שפלוני עליי, או ליבו או חבדו עליי, נותן דמי כולו. וכן האומר דמי חצי עליי, נותן דמי כולו. אבל האומר חצי דמי עליי, נותן חצי דמיו. הלכה ה', האומר משקלי עליי או משקל פלוני עליי, נותן משקלו. עם כסף, כסף, עם זהב, זהב, כמו שפרש, ואם לא פרש מאיזה מין, ההלכה תתבהר בהלכה הסמוכה, בהלכה זין. אמר משקל ידי או רגלי עליי, רואין כמה ירויה לשקול, ונותן ממון שפרש. עד איכן היא היד דניין זה? עד האציל, האציל הכוונה למרפק, והרגל עד הארכובה, עד הברך, פרק הרגל שבין השוק והירך, נקרא ארכובה, לפי שבין דרים הולכין אחר לשון בני אדם, אבל בניינים אחרים אין יד נקראת אלא עד הפרק, שהוא מקום חיבור כף היד והזרוע. הלכה ואב, האומר קומתי עליי כסף או זהב, נותן שרבית, מקל, שאינו נכפף מעצמו, שהוא עווה כקומתו, שהיא ניצבת מעצמה ואינה נכפפת, שאינו נכפף מלא קומתו ממין שפרש. אמר מלא קומתי עליי, נותן אפילו שרבית שנכפף ממין שפרש. הועיל והוא הוסיף את תיבת מלא, לא נתכוון זה אלא להודיע שאין דעתו אלא למידת גובה קומתו ולא לאובי, שעלינו לדייק בכל לשון יתרה ולפרשה כראוי. הלכה זין, האומר משקלי עליי ולא פרש מאיזה מין. אם היה עשיר ביותר ונתכוון למתנה מרובה, נותן משקלו זהב. והוא הדין באומר משקל ידי או רגלי או קומתי, ולא פרש מאיזה מין, נותן זהב. ואם אינו מופלג בעשירות, נותן משקלו או משקל ידו מדברים שדרכם להישקל באותו מקום, אפילו פירות ואפילו בצלים. וכן נותן שרבית מלא קומתו, אפילו של עץ, הכל נותן. לפי ממונו ודעתו, הכל לפי רוחב ליבו ונדיבותו. הלכה ח', האומר עומדי עליי, ישיבתי עליי, או מקום ישיבתי עליי, או רוחבי עליי, עובי עליי, היקפי עליי, כל אלו ספק, הוא מביא לפי ממונו, עד שיאמר, לא כך נתכוונתי, שיהיה כל כך רב, עד שידע בוודאי שלא לכך נתכוון, ואם מת, ייתנו היורשים פחות שבלשונות. כי ביחס אל הנודר עצמו, יש כאן שאלת איסור, שלא יעבור על לא יחל דברו. וכבר אמרנו, סתם נדרים להחמיר. הלכה ט', האומר הרי עליי מטבע כסף, לא יפחות מדינר כסף, ודווקא כשהזכיר מטבע. מטבע נחושת, לא יפחות ממאה כסף. זאת אומרת, יביא נחושת בשיווי מאה כסף. המאה היא שישית מדינר כסף. המשקל שלה זה 16 שעורה. הרי עליי ברזל, לא יפחות מאמה על אמה לחלה עורב. חלי עורב זה טס של ברזל, הוא היה חד כמין סייף, והגובה שלו עמה היה מתוח על גבי מעקה של ההיכל בבית המקדש סביב, כדי שלא ינוחו עליו העופות ויתנפוהו. לכן נקרא קלי עורב, שהוא מחלה את העורבים משם. קלי העורב מונע את העורבים מלגשת, כמו שכתוב בתהילים, לא תכלה רחמך ממני, לא תמנע רחמך ממני. לא יפחות מהמעלה מעל לקלי עורב שהיה למעלה בגג ההיכל, כמו שהתבאר במקומו, שם מבואר בהלכות בית הבחירה. הלכה יהודה אומר, הרי עליי כסף או זהב ולא יזכיר מטבע, יביא לשון של כסף. זאת אומרת, רצועה ארוכה בדמות לשון של כסף או של זהב, יהיה משקלה עד שיאמר, לא לכך נתכוונתי. וכן אם פרש המשקל ושכח כמה פרש, יביא עד שיאמר, לא לכך נתכוונתי. הלכה יהודה א', אחד אומר דמי עליי, או דמי פלוני עליי, או אומר הרי עליי מנה או חמישים או כסף או זהב, הכל הם הנקראים חייבי דמים, והדמים והערכים לבדק הבית כמו שבארנו. הלכה יהודה ב', שתי לשכות, שתי חדרים היו במקדש. אחת לשכת חשאים ואחת לשכת הכלים. לשכת חשאים, יראה חטא נותנים לתוכה בחשאי, בסתר, ועניים בני טובים, נכבדים ומיוחסים, מתפרנסים ממנה בחשאי. 8 מעלות, אומר הרמב״ם, יש בצדקה זו למעלה מזו. הנותן צדקה לעניים, ולא ידע למי נתן, ולא ידע העני ממי לקח, שהרי זו מצווה לשמה, כגון לשכת חשאים שהייתה במקדש. כך כותב הרמב״ם בלכות מתנות עניים. זוהי הלשכה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, לשכת חשאים. ועניים בני טובים מתפרנסים ממנה בחשאי. לשכת הכלים, כל מי שהתנדב כלי זורקו לתוכה, ואחת ל-30 יום הגזברים פותחים אותה. כל כלי שנמצא בו צורך לבדק הבית מניחים אותו, והשאר נמכרים ודמיהם נופלים ללשכת בדק הבית, ללשכה שנותנים בה כל קודשי בדק הבית. הלכה י"ג, אומר הרמב״ם, הוצרכו לקודשי מזבח להקריב קורבנות על המזבח, ולא הספיקה להם תרומת הלשכה, הכסף, השקלים שבלשכה, שהוא נועד מתחילה לקניית קורבנות, לא הספיק להם. מוציאים את הראוי להם מקודשי בדק הבית, אבל אם הוצרכו לבדק הבית ולא מצאו בלשכת בדק הבית דבר מספיק להם, אין מוציאים הראוי להם מקודשי המזבח, מתרומת הלשכה המיועדת לקודשי מזבח. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם, בספר הפלאה, הפרק השני, מלכות ערכין. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר הפלאה, בלכות ערכין וחרמין, בפרק השלישי ובו 20 הלכות. הלכה א', אומר הרמב״ם, המעריך את הפחות מבין 20, שערכו 20 שקלים, ולא עמד בדין לפני הכהן, עד שיהיה יותר על 20, שערכו 50 שקלים, אינו נותן אל הערך פחות מבין 20, שאין הערך אלא בזמן הערך, כלומר חיוב הערך חל בזמן שאדם נדר, ועל פי זה הוא נקבע, לא בזמן העמדה בדין. הלכה בעת, כל הערכים הקצובים בתורה הן שנותן המעריך אם היה עשיר, אבל אם היה עני ואין ידו משגת, אין לו יכולת כלכלית, נותן כל הנמצא בידו. אפילו סלע אחד הוא פטור, ואינו מחויב להשלים את סכום הערך, גם אם יעשיר אחר כך, שנאמר, ואם מח הוא, אם אני הוא, מערכך וכו', על פי אשר תשיג יד הנודר וכו'. הלכה ג', ומניין שנותן אפילו סלע אחד, אם אין לו אלא סלע, שנאמר, וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, ופירושו שלא ינתן ערך פחות משקל מסלע. הלמדת שאין בערכים פחות מסלע ולא יותר על 50. הלכה ד', הרי שלא נמצא בידו אפילו סלע, אין לוקחים ממנו פחות מסלע, אלא יישאר הכל עליו חוב, נשאר חייב שווי מלא של מה שהעריך, ואם מצאה ידו והעשיר, ייתן ערך שלם הקצוב בתורה. הלכה ה', עשיר שהעריך ועני, נעשה עני לאחר שהעריך, או שהעריך כשהוא עני ועשיר, הרי זה חייב בערך עשיר,
שכל שהיה עשיר בשעה שנדר את הערך או בשעת נתינתו, חייב בערך עשיר. אבל אם העריך כשהוא עני והעשיר וחזר והעני, נותן ערך עני, מכיוון שהיה עני גם בשעה שנדר את הערך וגם בשעת נתינתו. הלכה ו, עשיר שאמר ערכי עליי או ערך פלוני, ושמע העני ואמר מה שאמר זה עליי, ובאמירה זו חייב את עצמו בחיוב זהה למה שהתחייב חברו, הרי אני חייב בערך עשיר שהוא ערך שלם. אבל העני שהעריך את העשיר ואמר ערך זה עליי, אינו חייב אלא בערך אני, שהוא כפי אשר תשיג ידו. הלכה זין, מה בין החייב בערך אני לחייב בערך עשיר, שהוא הערך הקצוב כולו? כלומר, מהו ההבדל בין אני המתחייב בערך אני, לבין אני המתחייב בערך עשיר, כמבואר בתחילת הלכה וב, והרי בכל מקרה אין בידו לשלם את כל שוויו של הערך, שהחייב בערך אני, שלקחו ממנו כל מה שידו משגת, אפילו סלע אחד, ואחר כך העשיר, אינו חייב לשלם. ואם חייב בערך עשיר, יישאר שר הערך חוב עד שיעשיר וישלים הערך שעליו. הלכה אחת, המפרש את הערך ואמר ערכי עליי 50 סלעים, או ערך פלונית עליי 30 סלעים, אינו נידון בהישג יד. הגם שואני, מכיוון שמר את שווי הערך במפורש, נעשה הדבר כנדר רגיל להקדש, שבו אין דנים לפי היכולת הכלכלית, אלא לוקחים כל הנמצא בידו, והשאר חוב עליו עד שיעשיר וייתן. הלכה תת, וכן האומר דמי עליי, או דמי פלוני עליי, ובאמירה זו מתחייב בשווי דמיהם, כפי שהם נמכרים לעבדים בשוק, אינו נידון בהישג יד, שחייבי דמים הרי פרשו נדרן, ורן כמי שאמר מנה עליי הקדש, שהוא חייב ליתן מנה גמור. הלכה יוד, האומר הרי עליי ערך, סתם, ולא פירש, ובאמירה זו מחויב בנתינת הערך הפחות ביותר של 3 שקלים, אינו כמפרש 3 שקלים, אלא נידון בהישג יד כשאר המעריכין. הלכה יוד א', האומר ערכי עליי וחזר ואמר ערכי עליי, ובאמירה זו התחייב בשני ערכים, והיו בידו 10 סלעים, ולכתחילה עליו לתת את 10 הסלעים לערך הראשון, והערך השני יישאר עליו כחוב. ונתן 9 לשנייה וסלע לראשונה, יצא ידי חובתו. כלומר, כאשר הוא הקדים לשלם את הערך השני, הגם שבזמן ששילם נשאר בידו סלע, נחשב שנתן כל מה שהשיגה ידו, שהרי הסלע הנותר משועבד הערך הראשון, וכאשר משלם לאחר מכן את הסלע הנותר עבור הערך הראשון, יצא גם ידי חובת ערך זה, שהערכים לאו כחובות הן, אף על פי שכל מה שבידו משועבד לראשונה, הקדש מאוחר שגבה, גבה. כלומר, שבחוב ממוני רגיל, אם הקדים בעל החוב השני וגבה את חובו, מוציאים את מה שגבה מידו ומביאים לבעל החוב הראשון. אך בהקדש, אם שילם את חובו השני קודם, אין מוציאים את מה ששילם לטובת החוב הראשון. אבל, אם נתן 9 לראשונה ואחת לשנייה, ידי שנייה יצא, שרי כשנתן הסלע לא נשאר בידו כלום, והרי אין ידו משגת, וידי ראשונה לא יצא. שרי כל מה שהיה בידו משועבד לראשונה. וכשנתן 9 נשאר לו סלע ולא נתנו, והרי לא נתן כל מה שידו משגת. לפיכך, יישאר עליו שאר ערך הראשון, כדין מי שלא נתן כל מה שידו משגת, שלא יצא ידי חובת ערכו, עד שיעשיר וישלים. הלכה י"ב, האומר שני ערכי עליי, והתחייב מיד בשני ערכים נפרדים, ולא היה בידו אלא פחות מכדי שני ערכים, הרי הדבר ספק אם נתפס לשניהן ונותן חצי מה שיש לו לערך אחד וחצו לערך השני ויפטר, או ייתן ערך אחד מהן שלם או כל הנמצא בידו לאחד מהן, וישאר הערך האחר עליו חוב עד שיתן אותו בעניות או בעשירות כפי הישג ידו. הלכה י"ג, המפריש ערכו או דמיו ועבדו או נגנבו, אף על פי שלא אמר עליי, כגון שאמר ערני בערכי או ערני בערך פלוני, חייב באחריותו ועליו לשלמו, עד שיגיעו ליד הגזבר, ולאחר שיגיעו לגזבר אינו חייב באחריותם, שנאמר, ונתן את הערכך ביום ההוא קודש להשם, הרי אין חולין אף על פי שיפרישן, עד שיגיעו ליד גזבר. הלכה י' ד' חייבי ערכים ואדמים ממשכנין אותן, ולוקחין מהן בעל כורחן מה שנדרו, ונוטלים מהן דברים השייכים מהן בתורת משכון או בתורת תשלום עבור הערך שנדרו, ואין חייבין להחזיר להן המשכון ביום או בלילה, ומוכרין כל הנמצא להם מן הקרקע ומן המטלטלין, מקסות וכלי תשמיש הבית ועבדים ובהמה, מן הכל נפרעין. ואין מוכרין לא כסות אשתו ולא כסות בניו, ולא בגדים שצבעם לשמן או סנדלים חדשים שלקחן לשמן, שצבעם או כנם לצורך אשתו ובניו, על אף שעדיין לא לבשום או נעלום בפועל, וכן המקדיש כל נכסיו, המתחייב לתת את כל נכסיו להקדש, לא הקדיש את כל אלו. הלכת את וו, ונותנים לו מכל נכסיו לזה שיש עליו ערכים או דמים, או שהקדיש מנה לבדק הבית ואין לו, נותנים לו תפילין של ראש ושל יד. אבל אם הקדיש כל נכסיו, אין נותנים לו תפיליו. וסנדלין ומיטה לישב עליה, ומיטה ומצה ארועין לו לישן עליהן, ואם היה אני, נותנים לו מיטה ומפץ, מחצלת של קנין, לישן עליו. ונותנים לו מזון 30 יום וכסות 12 חודש לא לבדו, אבל לא לאשתו ובניו, אף על פי שהוא חייב במזונותיהן ובכסותן, ואין נותנים לו אל הכסות הראויה לו. הלכה תת זין, היו עליו כלי משי ובגדים מזוהבים, מעבירים אותם מעליו ונותנים לו כסות הראויה לאיש כמותו לחול, לימות החול, אבל לא לשבתות וימים טובים. הלכה יוד זין, ואם היה אומן בעל מלאכה, נותנים לו שני כלי אומנות מכל מין ומין. כיצד? אם היה חרש, היה נגר, נותנים לו שני מעצדים, שני כלים להחלקת העץ ואישורו, ושתי מגירות, שתי מסורים. היו לו כלים מרובים ממין אחד, ומועטים ממין שני, כלי אחד. אין מוכרים מן המרובה ולוקחים לו מן המועט, אלא נותנים לו שני כלים מן המרובים, וכל שיש לו מן המועט. הגם שאפשר היה לומר שדרכו להשאיל מהכלים המרובים ולקבל תמורתם מהמין המועט, וכעת שישאר בידו רק שני כלים מהמין המרובה ואחד מהמין המועט, כבר לא ישאילו לו מחמת עוניו, אין מתחשבים בכך. הלכה י"ח, היה חמר או עיקר, אין נותנים לו בהמתו, ואף על פי שאין לו מזונות, אלא ממנה, משום שהבהמה והספינה מוגדרות כנכסים, גם אם הוא מתפרנס מהם. היה ספן, אין מעלינו ספינתו, אלא עם קור הכל. הלכה י"ט, היה בנכסים בהמה ועבדים ומרגליות, ואמרו התגרים, הסוחרים, אם ילקח לעבד זה כסות ב-30, משביח הוא 100, כלומר יעלה ערכו ב-100 דינרים. ופרה זו, אם תמתינו בה להתליס, יום השוק, משבחת 10, יעלה ערכה ב-10 דינרים. ומרגלית זו, אם מעלין אותה למקום פלוני, תשווה ממון רב, וכאן אינה שווה אלא מעט. אין שומעין להן, לעכב את המחירה ולהשקיע בהשבחתם של הדברים. אלא כיצד עושים? מוכרין הכל במקומו, בשעתו, במה שהוא, שנאמר ונתן את הערכך ביום ההוא קודש להשם, לרבות כל דבר של הקדש, שאין מפרקסים, אין מייפים אותו, ואין ממתינים לו לשוק, ואין מוליכין אותו ממקום למקום. משום שהרווחים הצפויים מפעולות אלו אינם בטוחים, ויכול הדבר לגרום הפסד להקדש. אין להקדש, אלא מקומו ושעתו. הלכה כף, במה דברים אמורים? במטלטלין ועבדים, אבל הקרקעות שאינן נפסדות כמטלטלין ועבדים, מכריזין עליהן 60 יום רצופים, ועל ידי כך שומעים אנשים רבים על הקרקע ומעלים את שוויה, בבוקר ובערב, שהן השעות שבהן הם מתכנסים הפועלים לפני יציאתם לעבודה, ולאחר שחזרו מעבודתם, ואחר כך מוכרין אותן. עד כאן השיעור היומי ברמב״ם בספר הפלאה בהלכות ערכים וחרמים בפרק השלישי. אנו עוסקים בספר הפלאה בהלכות ערכים וחרמים בפרק הרביעי, פרק ד'. הלכה א', אומר הרמב״ם, שדה שירשה אדם ממורישיו היא הנקראת בתורה שדה אחוזה. ושדה שלקחה או זכה בה במתנה מאחר שאינו מורישו, היא הנקראת שדה מקנה, והמקדיש שדה אחוזתו מודדין אותה כשבא לגאולה מידי הגזבר, מעריכים אותה לפי גודל שטחה, בין שהיא אדמה טובה, בין שהיא רעה, ואין מעריכים אותה לפי שוויה, מודדין אותה וערכה הוא הערך הקצוב בתורה. הלכה ב' וכמה הוא, כל מקום שראוי לזרוע בו חומר, 30 שאה, חומר שעורים, ושאה כידוע היא אחת ממידות היבש והלך, ובזמננו היא בערך 13.3 ליטר, ויזרענו ביד, פרט למפולת שברים, שהיו רגילים לתת סקים לעם זרע לשברים, ומנוקבים מתחתיהם לקווים רחבים, מוליכים אותם על פי המחרשה והזרע נופל, וגדול שטח קרקע מקבל קור זרע הנזרע ביד שאינה אהבה מקובצת משטח המקבל קור זרע במפולת שברים שהיא אהבה ומקובצת ביותר, ולא יקרב זריעתו ולא ירחק אותה, זאת אומרת לא יצופף שנמצא הפודה מפסיד, ולא ירחק אותה זריעה מפוזרת ומפורדת הרבה שהוא הפסד להקדש. ערכו 50 שקלים לכל שני יובל, ואין שנת היובל הבא מן המניין. ואחד המקדיש שדה טובה שאין בכל ארץ ישראל כמותה, או שדה רעה שאין כמוה לרוע, כזה מעריכין אותו. הלכה ג' כבר בארנו בלכות שקלים, שהשקל האמור בתורה הוא נקרא סלע בלשון חכמים, והגירה האמורה בתורה היא המאה בדברי חכמים. והוסיפו על השקל שהיה משקלו 320 שעורה, ועשו אותו סלע, כמשקל המטבע הנקרא סלע בזמן בית שני, שהוא כסף במשקל 384 שעורה בינונית, והסלע 4 דינרין, והדינר 6 מאין, והמאה 2 פונדיונין, הרי 840 פונדיונין לסלע. כשייתן פונדיונות לכך, נמצא לכל שנה, מ-49 שנה עד שנת היובל, שאינה מן המניין, סלע ופונדיון, שאף על פי שהסלע 840 פונדיונין, שייתן פונדיונות לקח סלע מן השולחני, מן החלפן, נותן 49 שכר החלפתו פונדיונים הקלים לשקל הכבד, כלבון לפורטרות. הלכה ד', החומר הוא הקור, שהוא מידה של 30 שאה מחומר חיטים, והוא שני לתחין, והלטח 15 שאין, נמצא החומר 30 שאה שהן 10 אפות, ככתוב ביחזקאל, ועשירית החומר האפה. וכבר בארנו בהלכות שבת, שהמקום שיש בשיבורו, בשטחו, 50 אמה על 50 אמה, הוא בית שאה, והוא 2,500 אמה, שתכפיל 50 על 50, תהיה תוצאה 2,500, והוא מזרע שאה. נמצאת על המת שהמקום שיש בשיבורו 75,000 אמה, שהוא בריבוע 204.70 אמות על 204.70 אמות בקירוב, הוא בית קור והוא זרע חומר שעורים. הלכה ה', כיצד דרך החשבון שאמרה תורה בערכי שדות? הרי שהקדיש שדה אחוזתו ונשאר ליובל 8 שנים, חוץ משנת היובל שנה בחשבון, כמו שבארנו, כל הרוצה לבדותה מיד הקדש, נותן לכל זרע חומר שעורים, שטח קרקע הראוי לזריעת קור שעורים, 8 סלעים ו8 פונדיונות, סלע ופונדיון לכל שנה. ואם רצו הבעלים לבדותה, נותנים 10 סלעים ו10 פונדיונות, לפי שהם מוסיפים חומש. וכן כל חומש האמור בתורה, צריך שיהיה הקרן עם התוספות, 5 נמצא שאוסיף רביע הקרן, וכן אם פדתה אשתו של מקדיש או אחד מיורשיו, הרי אלו מוסיפין חומש. הלכה ו', נשאר ליובל 4 שנים, נותן הפודה 4 סלעים ו4 פונדיונות לכל חומר. ואם הבעלים פדו אותה, נותן חומש, וכן לפי חשבון זה סלע ופונדיון לכל שנה. ואינו נותן שנה בשנה, אלא נותן הכל כאחד. הלכה זי, נשאר בינו ובין היובל שנה, אינו יכול לתן סלע ופונדיון לפדותה, שנאמר וחישב לו הכהן על פי השנים הנותרות. אינה נפדית בגרעון כסף שגורעים לפי מניין השנים, שמשנת היובל לעבר עד שנת פדיון, אלא קודם ליובל בשתי שנים או יותר.
הלכה חטא, נשאר בינו ובין היובל שנה וחודשים, אם רצה הגזבר לחשב החודשים שנשארו שנה, כאילו הם שנה שלמה, וייתן שניים שקלים ושניים פונדיונים לכל זרע חומר, הרי זה מותר. לפי שאין מחשבים חודשים להקדש, שנאמר על פי השנים הנותרות. שנים אתה מחשב להקדש, ואי אתה מחשב חודשים. הלכה תת, לפיכך, הועיל ואין מחשבים חודשים לשנה, אין ראוי לאדם להקדיש שדהו לפני היובל בפחות משתי שנים, שיצטרך לבדוד ב-50 שקלים כל חומר, וראוי לו לחוס על ממונו ולא יקדישנה כל עיקר. ואם הקדישה, הרי זו מקודשת, ונה נבדד בגרון כסף, אלא אם רצה פודה ליתן 50 שקל לכל חומר, פודה אותה, ואם לא פדאה, הרי זו יצאה לכהנים ביובל, כמו שהתבאר. הלכה י' הקדיש שדהו בשנת היובל עצמה, אינה מקודשת, וכהן ולוי שהקדישו בשנת היובל עצמה, הרי זו מקודשת. הלכה י' א', כשם שגואלין לעולם, אפילו לאחר שעבר היובל, כך מקדישין לעולם. הלכה י' ב', המקדיש את שדהו אחר היובל, בשנה הראשונה ליובל הבא, אינה נבדד בגרעון כסף לנקות מערך הפדיון לפי החודשים שכבר יצאו, עד שיגמור שנה אחר היובל, לפי שאין מחשבים חודשים להקדש. לפיכך אם רצה פודה ליתן 50 שקל לכל זרע חומר, הרי זה פודה אפילו ביום שאחר היובל, ואינו גורע כלום. הלכה י' ג', כשמודדין, אין מודדין אלא מקומות הראויים לזריעה. היו שם סלעים גבוהים, 10 תפחים, או נקעים לאים מים עמוקים, 10 תפחים. אין נמדדין עימה, פחות מכאן נמדדין עימה. הוא מעביר עליהם חבל, הוא מודד והולך. הלכה י' ד', היו בה מקומות נמוכות, משקעים מעין נקעים, 10 או יותר, ואין בהם מים, נמדדין בפני עצמם ומחשבים להם מה שראוי להם, לפי שוויים. הלכת הדווה, והייתה מלאה אילנות, אף על פי שלא פרש שהוא מקדיש גם את האילנות, הרי הקדיש גם את גם האילנות, שכל המקדיש בעין יפה הוא מקדיש. הוא מחשבין את האילנות בשוויהם, והקרקע מודדין אותה, ויהיה ערכה סלע ופונדיון לכל שנה, ולכל זרע חומר כמו שבארנו. הלכת את זין, המקדיש את השדה שאינה ראויה לזריעה, והיא נקראת תרשין, אדמת סלעים, שאינה ניתנת לחרישה בגלל ריבוי הסלעים שבה, פודין אותה בשוויה ולא לפי מידתה, וכן המקדיש את האילנות בלבד, שפירש שאינו מקדיש אל האילנות ולא קרקעם, פודין אותם בשוויהם. הלכה י' זין, היו האילנות 3 אילנות לתוך בית שאה, ולא פירש שהאילנות בלבד הוא שיקדיש. הרי זה יקדיש את הקרקע ואת האילנות שביניהם. אבל אם האילנות נטועים כל 3 אילנות ביתר מבית שאה או בפחות, או שיקדישם זה אחר זה, הרי זה לא יקדיש את הקרקע ולא את האילנות שביניהם. הלכה י' ח', יקדיש האילנות ואחר כך יקדיש את הקרקע. פודה את האילנות בשוויהם ואת הקרקע על פי מידתה. הלכה י' ת', המקדיש שדה אחוזתו והגיע יובל ולא נפדת, אלא ירא היא תחת יד הקדש הכהנים, נותנין את דמיה ותהיה אחוזה להם, שאין הקדש יוצא בלא פדיון, ואותם הדמים יפלו להקדש בדק הבית, שסתם הקדשות לבדק הבית. הלכה כף, גאלה מקדיש קודם שיגיע יובל, הרי זו חוזרת לבעליה, והערך שנתן יפול לבדק הבית, כמו שבארנו, וכן אם גאלה בנו של מקדיש, הרי זו חוזרת לאביו ביובל, שנאמר ואם מחר את השדה לאיש אחר, לאחר ולא לבן. אבל אם גאלה אותה ביתו או שאר קרוביו, או נוכרי מיד ההקדש, אם חזר המקדיש וגאלה מידם, חוזרת לו לעולם. ואם לא גאלה מידם, אלא הגיע יובל ותחת יד הבת, או שאר קרובים או נוכרי, הרי זו יוצאה להקדש ונה חוזרת לבעלים לעולם. אלא תהיה אחוזה לכהנים שנאמר, והיה שדה בצאתו ביובל לכהן. ואין הכהנים צריכים ניתן דמים, שכבר נפדת מיד ההקדש, ולקח ערכה מאחר, אלא תחזור לכהנים כאילו הם בעליה. הלכה כ"א, במה דברים אמורים? שאם לא גאלה המקדיש לפני היובל, הרי זו חלוטה לכהנים. בישראל, אבל אם היה המקדיש כהן
או לוי, הרי זה גואל לעולם, ואפילו עבר עליה היובל ולא נפדת מן ההקדש, פודה אותה אחר היובל, שנאמר גאולת עולם תהיה ללוויים. הלכה כ"ב, האישה שהקדישה שדה אחוזתה וגאלה בעלה לעצמו כשאר הגואלים מיד ההקדש, והגיע יובל ותחת יד הבעל, הרי הדבר ספק אם תחזור לאישה, שהרי הבעל יורשה, או תצא לכהנים, כי אולי אין לדמות ירושת הבעל לירושת הבן. לפיכך, הואיל וזה ספק שלא נפשט בתלמוד, קדמה האישה והחזיקה בה אחר היובל, אין הכהנים יכולים להוציא מידה, וכן אם קדמו הכהנים והחזיקו בה, אינה יכולה להוציא מידם, כדין כל ספק שבממון, שכל הקודם וזכה, אין מוציאים אותו מידו. הלכה כ"ג, המקדיש שדה ופתה אותה כהן מיד ההקדש, והגיע יובל ותחת יד הכהן, לא יאמר, הואיל והרי יוצאה לכהנים, הרי תחת ידי וזכיתי בה, אלא יוצאה לכל אחיו הכהנים, שנאמר לכהן תהיה אחוזתו. הלכה כ"ד, כשתצא השדה לכהנים ביובל, תינתן לכהנים שבמשמר. דוד המלך חילק את הכהנים ל-24 משמרות, קבוצות, משמר לשבוע, וכל משמר עולה לירושלים לעבוד עבודת המקדש בשבוע שלו. תינתן לכהנים שבמשמר, שפגע ביובל, ואם היה ראש השנה של יובל בשבת, שהרי משמר יוצא ומשמר נכנס, חילופי המשמרות היו הרי בשבת, תינתן למשמר היוצא, שבראשיתו התחיל היובל אמש. הלכה כ"ה, המקדיש את האילנות, והגיע יובל ולא פדו אותם, הבעלים מיד ההקדש, או מיד האחרים שפדה אותם מהגזבר, אינם יוצאים לכהנים, שנאמר, והיה השדה בצאתו ביובל, ואין אלו שדה, אבל המקדיש את התרשים, והגיע יובל, ולא פדו אותם הבעלים, הרי אלו יוצאים לכהנים, שנאמר, והיה השדה, וזו נקראת שדה, שדה אמרה תורה, ואפילו כלשהי. הלכה כ"ו, כיצד דין מקדיש שדה מקנתו, שמין אותה, מעריכין אותה בדמיה, ורואין כמה היא שווה עד היובל, ופודה אותה כל מי שירצה, ואם פדה אותה המקדיש, אינו מוסיף חומש, ופדיונה לבדק הבית כשאר ערכין ודמים. כשיגיע יובל תחזור לבעלים הראשונים שמחרוע, בין שנבדת מיד הגזבר, והרי יוצאה מיד אחר, בין שלא נבדת והרי יוצאה מיד ההקדש, הרי זו חוזרת למוכר, ואינה יוצאה לכהנים, שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו, וקרקע זו לא הייתה של המקדיש, אלא עד היובל. הלכה כ"ז, כל שדה ששמין אותה להקדש, למכור אותה בדמיה, כגון פדיון שדה מקנה, בניגוד לשדה אחוזה שאינה צריכה שומה, מכריזין עליה 60 יום רצופין, בבוקר בשעת הכנסת פועלים למלאכתם, ובערב בשעת הוצאת פועלים ומסיימין מצריה, מסמנים גבולותיה, ובשעת ההכרזה ומזכירם, ואומרים כך היא יפה, היא עושה תבועה, ובכך היא שומה על ידי בדין. כל הרוצה לקח, יבוא ויקח. הלכה כ"ח, אומר הרמב״ם, הלוקח שדה מאביו, או משאר המורישין אותו והקדישה, בין שהקדישה אחר מות אביו, או מורישו, בין שהקדישה בחיי אביו, או שאר מורישיו, ואחר כך מת אביו, הרי זו כשדה אחוזה, שנאמר, ואם את שדה מקנתו, אשר לא משדה אחוזתו, שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה, יצד זו שראויה לו ליורשה, ולבסוף ירשה, שמתם מורישיו והנחילו עלו, הרי שדה אחוזתו, אף על פי שבשעת ההקדשה עדיין לא ירשה, ויתר דיני שדה אחוזה ושדה מקנה לעניין מכירתם להדיות וחזרתם ביובל, מבוארים בפרוטות בהלכות שמיטה, פרק י"א. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם, בספר הפלאה, הלכות ערכין וחרמין, הפרק הרביעי. על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים, מיד ממש לגאולה האמיתית והשלמה, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח, לעולם ועד.